שלום לכולם, אנחנו היום בפרק ג' מכללי החינוך והדרכה של הרבי הקודם. הפרק הזה עוסק בנושא של חינוך עצמי. למעשה, בפרק זה הרבי הקודם עושה איזשהו סוג של הפסקה מסוימת מכל העניינים של חינוך אחרים. הוא מדבר בפרק הנושא של חינוך עצמי. הקשר של הפרק הזה לכל המאמר, היות שחינוך עצמי הוא דבר נחוץ, כאשר אנחנו באים לחנך אחרים, אם אנחנו לא נעבוד על עצמנו, איך אנחנו יכולים לדרוש מאחרים דברים. זאת מלבד הידוע, שדוגמה אישית היא דבר ותנאי עיקרי בחינוך. אבל כמובן שהחינוך העצמי שלנו חייב לעשות בד ובד ותוך כדי החינוך של הילדים, כי אנחנו לא יכולים להגיד לילדים, תשמעו תחכו עד שאנחנו נגמור לחנך את עצמנו ואז נגיע אליכם. אותו דבר גם מי שעוסק בחינוך של אנשים אחרים, לא רק הילדים הפרטיים שלו. ישנו מכתב מהרבי שאמר לאיזשהו אדם שכנראה כתב לרבי שהוא לא מרגיש את עצמו מוכשר לעשות בחינוך כל עוד יש לו הרבה מה לתן עם עצמו. אז רבי אמר לו שהזמן עכשיו, המצב הרוחני ששורו בעולם הוא כל כך בעייתי, כל כך קשה, שאי אפשר לחכות ועד שאנשים יגמרו לחנך את עצמם. עכשיו כמובן שזה לא פותר אותו מלעבוד לעסוק בחינוך העצמי שלו, אבל זה צריך לעשות בד בבד תוך כדי חינוך אחרים. כי אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו נחכה, כי בינתיים אנחנו מפסידים הרבה נשמות מעם ישראל. הפרק הזה הרבי הקודם מתעכב על עניין שנקרא אהבה עצמית. אהבה עצמית כשהיא באה במובן השלילי שלה, של משהו שגורם לנו לא לראות את החסרונות שלנו ולהעמיד את עצמנו ברמה שהיא מעל הכל ביקורת. זאת אומרת, אין אפשרות לקבל ביקורת. אנחנו לא מוכנים לקבל ביקורת ממישהו כי אנחנו חושבים שאנחנו בסדר גמור. אנחנו נקרא קצת את הלשון של הרבי הקודם, כי הלשון שלו היא תמיד מיוחדת, אבל פה זה ממש משהו שחובה ככה לקרוא ואחר כך נפרט. אדם החפץ בחיי עבודה צריך לשום דעתו וליבו ולבקר את עצמו בכל ענפי חייו המוסריים. כי השונא הכי גדול של האדם הוא אהבת עצמו הפראית, מצד התולדה שהוא חומרי אב וגס. אהבת עצמו היא אחת מכלי אומנותו של היצר הרע. הוא המעבר את שכל האדם ומטמטם את ליבו, סותם את עיניו ואוטם את אוזניו מלהבין את חסרונותיו ושגיאות עוונותיו, להיות דרך איש ישר בעיניו. ועל כל פשעיו וחטאיו, גם לאנושיות באשר הוא אדם, תכסה אהבה זו שהאדם אוהב את עצמו. אהבת עצמו עושה את השוטה ונבער מדעת לאדם המעולה בעיני עצמו. את התום המוח למשכיל, את הגאה לענב, את המכוער לפי תואר, את האכזר לבעל מידות ישרות, את המקנה לטוב עין וכיוצא בזה. כמה מן השטות והעיוורון יש בזה, אשר האבי לועג לכסיל, אטום המוח לנבער מדעת, הגאה לגס הרוח, המכוער למזוהם, וכן משאר בעלי מומים המוסריים, מבלי להתחשב כלל עם מומי עצמם. וגם אם מעוררים אותם על זה, הנה ימצאו מאות התנצלויות וטעמים כמוסים על כל מום וחיסרון, כי טעה המעורר לחושבו על מום וחיסרון. ומהם גם כאלו שמומיהם בולטים וסרחונם עובר כל גבול. הנה באשמת אהבת עצמם חוטאים בעלי מומים הללו כלפי בחיר הנבראים אשר ברא אלוקים הוא האדם, כלפי נשמתם להרעיב עוז ולהעיז ולהעמיד עצמם בסוג למעלה מן הביקורת. אז עד כאן זה מהלשון של הרבי הקודם, כמובן ממשיך, מומלץ ממש לקנות למי שאין ולקרוא את המאמר. פשוט רק הלשון של הרבי הקודם היא כל כך מיוחדת שזה משהו שאסור להפסיד אותו. עכשיו אנחנו קצת נפרק ונפרט את מה שהרבי הקודם אומר פה, זה לפי הביאור של הרב גרין פה בספר של כללי החינוך והדרכה עם הביאור שלו. אז הרבי הקודם מתחיל ואומר, כל אדם שחפץ בחיי עבודה צריך לבקר את עצמו. המושג חיי עבודה בתורת החסידות, תורת חסידות חב"ד, מתייחס לעבודה של האדם בתיקון המידות והרגלים הרעים. אנחנו יודעים ההבדל במידות להרגלים רעים, שמידות זה דבר שאדם נולד איתם, והרגלים רעים זה הרגלים שאדם קנה אותם במשך ימי חייו, מחברה שהוא בא איתה במגע, וכל מיני השפעות שהיו לו והוא כבר התרגל אליהם כל כך, עד שזה מה שנקרא הרגל להפך לטבע שני. עכשיו, הביטוי עבודה יש לו משמעות קצת שונה בתורת החסידות, ובלשון הקודש בכלל. עבודה מאשר בעולם הכללי. בעולם הכללי המילה עבודה מבטאת מצב של עשייה. אדם עובד הוא אדם שעושה. בלשון הקודש, תורת החסידות, הנושא של עבודה מתאר גם את התהליך שאדם עובר במהלך העבודה שלו, את העמל והיגיעה שאדם משקיע במעשה. עבודה מלשון, לא רק מלשון לעבוד, אלא גם מלשון עיבוד. כמו שאנחנו מאבדים משהו, והדוגמה שמביאים לזה בחסידות היא הדוגמה של עיבוד אורות. אנחנו יודעים שכששוחטים בהמה, אז לוקחים את האור שלה ומאבדים אותו. העיבוד הוא תהליך מאוד ארוך שכולל הרבה זמן וכל מיני שלבים, השריה בסיד, מליחה, המון המון שלבים שעוברים עד שהאור נהפך להיות ראוי. עד רמה מסוימת שמאבדים אותו לייצור של כל מיני מוצרים, מוצרי אור, וברמה יותר מעובדת ומעודנת שלו הוא הופך לקלף קדוש שכותבים עליו ספרי תורה, תפילין ומזוזות. אז החסידות מסבירה שהתהליך הזה מקביל לתהליך של העבודה העצמית של בן אדם. אנחנו יודעים, יש לנו את הנפש הבהמית, את הגוף, שהוא חומר, חומר גס, חומר אב, חומר שצריך לאבד אותו ולהפוך אותו, והמטרה שלנו היא לאבד ולעדן אותו ולהפוך אותו לקדושה. עכשיו, כמו בעיבוד האור, שתלוי עד איזה שלב אתה מגיע, אתה יכול להגיע עד לשלב של ייצור של בגדים, נעליים, דברים, תיקים, דברים כאלה, ואתה יכול להגיע לשלב היותר גבוה, שאתה הופך את זה למעשה למשהו קדוש, מהאור הזה של הפרה, הפכת אותו לקלף של תפילין ומזוזות. אותו דבר אצל האדם בנפש. הוא יכול להגיע לשלב שהוא, כמו שהוא מניעה בן אדם, עובד על עצמו, המידות שלו מתוקנות, הוא נחמד לאנשים, מסביר פנים, לא כעסן, לא רגזן, הוא יכול להגיע למצב עוד יותר נעלה, שהוא בעצם הופך את הכל לקודש, אז זאת המטרה שלנו, להעלות את גם את הנפש הבמית ואת הגוף לקדושה. והוא אומר פה שיכול להיות מצב שאדם יגיד, למה אני צריך את כל העבודה הזו? שהעבודה הזאת היא באמת עבודה קשה ותהליך. שלמעשה הוא תהליך של כל החיים. אנחנו כל הזמן עובדים על העידון של המידות, על העיבוד של המידות. אדם יכול לבוא ולומר, מה אני צריך את זה? אני מקיים תורה, מקיים מצוות, לומד תורה, הכל בסדר. אז הרב גם מביא פה משל, כמו אדם שיש לו אבנים יקרות, יהלומים. הוא מניח אותם במקום של רפש ובוץ. היהלומים באמת נשארים יהלומים, אבל תכלס אף אחד לא יכול להבחין בהם, כי הם מלוכלכים בתוך רפש ובוץ, אם מישהו יראה אותם אפילו לא יסתכל עליהם פעם שנייה, כי זה לא יראה לו יהלום. אז אותו דבר, המידות הלא טובות, כשאדם לא עובד עליהם, מתקן אותם, אז כל התורה והמצוות שלו בעצם כביכול מתלכלכות במידות הלא טובות, והנפש שלו לא מהירה. לכן העניין הזה של עבודה הוא מאוד מאוד חשוב. הרבי קודם אמר לנו מה התחלת העבודה. הבנו שצריך לעבוד, קיבלנו, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל. ההתחלה, אומר הרבי הקודם, זה הביקורת העצמית. הביקורת העצמית שאדם מבקר את עצמו, לבדוק את עצמו בצורה אמיתית ונכונה. צורה אמיתית זה לשני הכיוונים. יש פתגם ביום יום, שנדמה לי בשם הרבי הרשב, אולם הרש, שאומר שהאמת זו דרך האמצע. הדרכים נטייה לימין. להקל על עצמו יותר מדי ולהעלים עין מחסרונות. כמו גם נטייה לשמאל, לקחת יותר מדי, לבקר את עצמו יותר מדי, ולחשוב על עצמו דברים יותר רעים ממה שזה באמת, שניהם דרכים טועות. זאת אומרת, הביקורת העצמית צריכה להיות משהו אמיתי, כן ונוקב, שאני בודק את עצמי איפה אני עומד, ובכל הבחינות ובכל המידות. עכשיו, הביקורת העצמית היא דבר שהוא לא קל בכלל. בגלל שאדם צריך להתמודד עם האהבה העצמית שלו. האהבה העצמית, אומר לנו הרבי הקודם, שהאהבה העצמית נחשבת לשונא הגדול ביותר של האדם. היא מונעת מאדם לראות את החסרונות שלו ולהקדיש להם את תשומת הלב הראויה. באופן כללי, כל אדם אוהב את עצמו. זה נתון מולד. יש לזה כמובן גם את המעלות שבזה, כי אנחנו יודעים שכשאדם לוקח את זה לכיוון חיובי, אדם אוהב את עצמו, הוא שלם, אדם לא אוהב יותר מדי את עצמו, אלא יודע את הכוחות שלו ואת היכולות שלו ומאמין בעצמו, הוא יכול להגיע להרבה דברים טובים. אבל יש לזה את הצד השלילי. הצד השלילי שזה אומר שאדם לא רואה את נגעי עצמו. אדם לא, כתוב כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. לכאורה, אדם לא יודע את החסרונות שלו, אדם יודע את החסרונות של עצמו. כל אחת אם ישאלו אותה, בינה לבין עצמה היא תודה. היא יודעת בדיוק איפה הבעיות שלה ואיפה הנקודות החלשות שלה. אבל מה, צורת ההתייחסות של אדם אליהם היא צורה של חוסר מודעות, מה שנקרא. אדם יודע שהוא כעסן. הוא לא מתהלך באיזושהי תחושה של וואו, כאילו, משהו לא בסדר, אני צריך לעשות תיקון. לא נורא, החליק על זה. לעומת זאת, הוא רואה אצל השני את אותה מידה, ובדרך כלל הוא יראה אצל השני, כי הבעל שם טוב אומר שהזולת הוא הרי, ומה שאתה רואה אצל השני זה איזושהי השתקפות שמידה אצלך, זה יקפיץ אותו, ויגיד, תראו את הבן אדם הזה, איך הוא לא בסדר. ומישהו יגיד לו, תשמע, אתה בדיוק אותו דבר? לא יסכים לקבל את זה. מה הסיבה? בגלל שאדם קרוב אל עצמו, הוא אוהב את עצמו, אז הוא מחפה על זה. הוא לא מתייחס לזה. אנחנו יכולים להסתכל על זה ולהבין את זה מהיחס שלנו כלפי הילדים שלנו. כל אדם אוהב את הילדים שלו, כל אמא אוהבת את הילדים שלה. אם הילד שלנו יעשה משהו לא טוב, ותבוא השכנה, תגיד לנו, תשמעי, הבן שלך עשה כך וכך, תמיד יש לנו איזושהי נקודה בלב שאומרת, לא נורא, לא, זה בטח לא היה כל כך גרוע, ובסך הכל הוא ילד טוב. עכשיו, זה דבר טוב, אבל מה שאנחנו רואים מכאן, זה שבן אדם, את מי שהוא אוהב, הוא יותר מחפה על הפשעים שלו ועל החסרונות שלו. זאת הנקודה של האהבה עצמית, שהיא מכסה על הפשעים שלנו. כתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. לא שאנחנו לא יודעים שהם קיימים, אנחנו יודעים שהם קיימים, ואנחנו מכסים אליהם, אנחנו מעלימים עין, מה שנקרא. למה? כי אדם קרוב אצל עצמו. הוא מביא פה משל, כמו שאדם ייקח את האצבע שלו, אצבע קטנה, וישים אותה ליד העין, הוא לא רואה כלום מה שמסביבו. מה, אצבע קטנה מכסה כל כך עולם גדול? כן, בגלל שהיא קרובה לעין, מכסה עולם גדול. אבל תשימו אותה מרחק 10 מטר, 10 מטר לא נגיע, 10 סנטימטר אפילו מהעין, את תראי הכל מסביב, פרט לאותה נקודה קטנה שהאצבע מסתירה. ברגע שהאצבע מתקרבת, מכסה את העין, את כבר לא רואה שום דבר. אז ככה, ברגע שאדם מתקרב, ככל שאדם קרוב יותר למישהו, הוא מכסה על הפשעים שלו. שאדם הכי קרוב זה לעצמו, אז לכן הוא מכסה על הפשעים שלו, והוא מרגיש בסדר, בסך הכל הוא בסדר, וזה לא כל כך נורא, ואנחנו מכירים את כל סוגי הצטדקויות העצמיות האלה, שכל אחד יש לו את הסגנון שלו, אבל תכל'ס זה קיים אצל כולם. עכשיו, לגבי העניין של אהבת עצמו, יש לה השלכות שליליות. והרבי הקודם מביא פה כמה פרטים של ההשלכות השליליות של האהבה עצמית הזו על האדם. הדבר הראשון זה שהאהבה עצמית פועלת על כוחות הנפש והחושים שלא התייחסו נכון לחסרונות. הרבי הקודם מתבטא מילי מעברת את השכל, מטמטמת את הלב, סותמת את העיניים ואותמת את האוזניים מלהבין. זאת אומרת, כל הבן אדם נאטם כאילו מלהבין את החסרונות שלו, להתייחס לחסרונות. דבר שני שמביא הרבי הקודם, שאדם שיש לו אהבה עצמית גבוהה, חושב את עצמו שהוא נחשב במעלות, שיש לו מעלות שיכול להיות שהם אפילו לא קיימות אצלו. הרבי הקודם מביא טיפש, יכול להחזיק את עצמו לחכם, גאה, יכול להחזיק את עצמו לענב, ואדם פשוט מעוות את הראייה. יש סיפור שמופיע בספר הזיכרונות של הרבי הקודם, שהיה בתקופה של תחילת התגלות החסידות, היו אז הרבה פרושים ולפני החסידות שישבו ועסקו בתורה ימם ולילה והתנזרו מהעולם הזה, והם החזיקו את עצמם מאוד בסדר. אז היה פעם מישהו שהיה ככה חסיד ושמחת תורה, רצה לעשות איזשהו, רצה לה ככה לעשות איזשהו מבחן לכל האנשים החשובים האלה שהחזיקו עצמם. אז הוא ניגש לגבי ואמר לו שתקרא עכשיו להקפה את כל האנשים האלה שהם חושבים שהם ענבים, שהם בעלי מידת הענבה. טוב, הגבי הכריז את ההכרזה ותרוממו 4 אנשים, הרב המקומי, הדיין, הפרוש המקומי ועוד איזה מישהו שגם היה תלמיד חכם גדול. טוב, אחרי ההקפה ניגש אותו חסיד, זה שקם רביעי, ואמר לו, כנראה שאתה מחזיק את עצמך בדרגה הרביעית, במידת הענבה, כי אתה קמת רביעי. אז אמר לו, מה פתאום? אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאני דרגה ראשונה במידת הענבה. אבל זה באמת לא בסדר שההוא וההוא קמו לפניי. הוא ניגש לזה שניגש לישי, שוב, התשובה הייתה דומה. זאת אומרת שהאנשים האלה החזיקו את עצמם מענבים, ומעשה, אנחנו רואים שהם היו מאוד רחוקים מזה. זה עניין של אהבה עצמית שגורמת לאדם לראות את המעלות שלו בצורה מעוותת, ולראות חסרונות כמעלות. זה הפרט השני. הפרט השלישי זה שאדם כזה מגיע ללעוג לאנשים אחרים. יכול ללעוג לאנשים אחרים גם על חסרונות שנמצאים אצלו. ואם מישהו יבוא ויגיד לו, תשמע, מה, אתה בדיוק אותו דבר? כמובן נמצא אלף סיבות ואלף תירוצים להסביר שזה לא ככה והוא לא ככה ומה שהוא עושה זה בסדר גמור. הדבר הרביעי, וזה הדבר החמור מכל שמגיע, שזה שאדם כזה לא מוכן לקבל ביקורת. הוא לא מוכן לקבל את זה שיש משהו שהוא לא בסדר. הוא מחזיק את עצמו שהוא כל כך בסדר ששום ביקורת לא מוכנה להתקבל אצלו. עכשיו הרבי הקודם מדבר על אהבה עצמית גם בעוד מקומות, הוא קורא לזה ממש חולי, והוא משווה את זה למחלה גשמית. הוא אומר, כמו שיש סוגים של מחלות שאדם, האוכל ושתייה שהוא אוכל קום להועיל לו, הם רק מזיקים לו. אז אותו דבר, אדם שחולה באהבה עצמית, ככל שהוא יותר לומד תורה ויותר מוסיף כביכול בקיום מצוות, אז בעצם התורה גורמת לו רק להתגאות יותר ויותר ולהרגיש את עצמו לגס רוח ומרגיש את עצמו ליותר מדי, להיות גס רוח. ובעצם היא כביכול לא עושה לו את הדבר הטוב. והבעיה, אומר הרבי הקודם, שאדם שחולה במחלה הזאת של אהבה עצמית, הוא לא מודע בכלל למחלה שלו. הוא בטוח שהוא בריא, הוא בטוח שהוא בסדר. וזה הבעיה, בעיה מאוד גדולה. כי ברגע שאדם יודע שהוא חולה, או גם בגשמיות וגם ברוחניות, הוא מחפש פתרונות. לפעמים הוא לא ימצא אותם, לפעמים ייקח לו זמן למצוא אותם, לפעמים הוא צריך לקבל עזרה מאחרים על מנת למצוא אותם. אבל הדבר הראשון, הוא יודע שהוא חולה, יודע שמשהו לא בסדר אצלו. אדם שלא יודע שהוא חולה, לא הולך אפילו לחפש פתרון ולחפש תרופה למחלה. וזאת הבעיה הקשה ביותר. רבי הקודם הביא סיפור שהיה בחורף תפרשמי ב', היה תקופה של גזירות מהצר על היהודים. והרבי מערש נסע לתקופה לפטרבורג שהייתה אז עיר המלוכה, והוא ככה היה עם כל מיני עסקנים וניסו לפעול לבטל כל מיני גזירות. היה עסקנים מכל מיני זרמים וחוגים ביהדות, ובאחת האספות עם העסקנים, אחד העסקנים שמה שלא היה חסיד שאל מה החידוש של אדמור הזקן. אז הרבי מערש אמר לו, החידוש של אדמור הזקן שאדם ידע שחסר לו ושהחיסרון הוא חולי. כי אדם שיודע שהוא חולה הוא יחפש רפואה, וקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה. מי שלא יודע שחסר לו, לא מחפש את הרפואה. ולכן כתוב שכל החולים ירפא משיח חוץ משוטה. השוטה לא יודע שהוא חולה, ומילא הוא לא יחפש שמישהו ירפא אותו. אפילו משיח לא יוכל לרפות אותו, כי אדם לא יודע שהוא חולה. ולכן, אומר הרבי הקודם, מה שיוצא לנו מהעניין הזה, שאדם שרוצה באמת לעבוד על עצמו ורוצה להתקדם, ורוצה לחנך את עצמו, הדבר הראשון, הוא צריך לנקות מעצמו את העניין הזה של אהבה עצמית. ולהסתכל על עצמו בצורה מפוקחת, בצורה אובייקטיבית, לדעת איפה אני עומד, מי אני ומה אני. עכשיו, כמובן, זה לא אומר שאדם מתחיל לסנוע את עצמו, ולחנות את עצמו ולכן מגנה ודברים כאלה, לא על זה מדובר. מדובר הוא שאדם צריך לדעת איפה החסרונות שלו, אבל מצד שני לדעת, זה אני, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. אני, יש לי נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, שהיא קדושה וטהורה, לא תלויה בשום דבר. עצם הנשמה הוא טהור. הקדוש ברוך הוא נתן לי את החסרונות האלה, במטרה שאני אתקן אותם ועבוד אותם, על מנת להשלים את החלק שלי בעולם. והקדוש ברוך הוא ייתן לי גם את הכוחות איך לעשות את זה. בצורה הזאת, אדם לא נופל באורחו ולא מתייאש ואומר, אוי, יש לי כוחה בחסרונות ואני לא בסדר, אלא הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לתקן, והוא עומד ניגש ומוכן למשימה. מה אני עכשיו צריך לעשות על מנת להשתפר ולהתקדם הלאה, כדי להגיע למטרה שלי. המטרה שלי, לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בעולם הזה. והדבר הזה הוא כל כך חשוב, אומר הרבי קודם, מי שלא עושה את זה, הוא פוגע בבחיר הנבראים באדם. הוא פוגע בעצמו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מכל הנבראים, היחיד בעל בחירה חופשית, שיכול לבחור בין טוב לרע. בעלי חיים לא יכולים לבחור בין טוב לרע. מה שיש להם זה אינסטינקטים, הוא בעל שכל. ואדם צריך להשתמש בשתי המעלות האלה, לחלקל את צעדיו בתבונה, לחשוב על כל דבר עם באמת הוא משתמש בכוח כמו שצריך, הוא משתמש בשכל שלו, ואת העניין של הבחירה, כל דבר שאדם עושה הוא צריך לחשוב, האם אני בוחר עכשיו בבחירה הנכונה? צריך לשים לב, כי לפעמים גם דברים שלכאורה נראים לנו טובים, הם בעצם לא טובים. בעצם בעייתיים, יכול להיות מצב שאדם עושה חסד, החסד הזה הוא לא חסד טוב. אם יש לו השלכות שליליות, לפעמים צריך להשתמש במידת הגבורה. לדוגמה, לתת צדקה לאדם נרקומן שילך ויקנה בזה סמים, זה לא חסד טוב, כי לא עשית איתו טובה, עשית איתו נזק. ולכן אדם צריך כל הזמן לשקול את הכל במוזני השכל ומוזני הבחירה. לבדוק האם אני בוחר בטוב. ולעשות את הדברים האלה, כי אדם שלא עובד בצורה מתאימה, ולא מבקר את עצמו, הוא פוגע במעמדו, כאדם בחיר הנבראים ובסקולה שלו כיהודי שיש לו נשמה אלוקית. עכשיו, חשוב לדעת שהעניין הזה של תיקון המידות, הרבה השם טוב אומר שעיקר החסידות זה תיקון המידות ולהוקיר יהודי פשוט. העודות אלו נדרגות העלייה בדרך החיים. חסידות חב"ד, למרות שהיא הרבה מנראית לנו כחסידות של השכלה, יש הרבה לימוד, הרבה חוכמה, בינה, ודת והעמקה, אבל כל המטרה של זה היא קיום תיקון המידות. המטרה היא להגיע ללמייסי בצורה יותר טובה על ידי התבוננות בכל הכלים השכליים האפשריים. וזה אנחנו רואים הרבה גם בשיחות של הרבי, שהוא תמיד מביא את בסופו של דבר, אחרי כל הפירושים והעמקות, את ובכן. זאת אומרת, מה המעשה בפועל שמגיע לידי פועל. והחסידות מסתכלת על זה כעניין של שליחות. הקדוש ברוך הוא שלח את נשמה לכאן כדי לעשות את זה. אז שליח, יש לו כמה גדרים. מצד אחד, יש לו כוחות נעלים, כוחות של המשליח. מצד שני, שליח שלא עושה את שליחותו, זה דבר מאוד חמור. ולכן אדם צריך לדעת שאם הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה, חוץ מההתעלות הרוחנית והשכר בעולם הבא, גם בעצם בגד בשליחות שמוטלת עליו, כי הקדוש ברוך הוא שלח אותך לפה בשביל לעשות משהו. ולסיכום, אומר הרבי הקודם, אדם צריך לדעת בכל הנושא הזה של חינוך עצמי, שהדבר הוא מה שנקרא תלוי סביבה. אנחנו לא יכולים עכשיו להסתגר באיזשהו חדר ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו עובדת על המידות שלי, היום עובדת על מידת האמת, מחר על מידת הסבלנות, מחרתיים על מידת הכעס, כשאני אגמור אני אצא לעולם ויהיה מושלמת. אנחנו חיים בתוך העולם, העבודה הזאת מתבצעת ביחד עם המון דברים אחרים, משולבת במלחמה עצומה שקיימת בתוכנו כל הזמן בין הטוב לרע, כשאדם בא ורוצה לעבוד באמת על המידות שלו, אחרי שעשיתי עם עצמי את החשבון נפש, ובדקתי בצורה יסודית, וראיתי במה אני צריכה להשתפר, מה אני צריכה לתקן, מה לא טוב, מה כן טוב, תמיד אפשר להשתפר הלאה, מה שלא טוב, ודאי צריך לתקן. אוקיי, אני רוצה להתחיל. קודם כל, כמובן לא מתחילים בהכל בבת אחת. אבל תמיד, אני לא יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו יצא הרע, תלך לפינה, כי אני עסוקה עכשיו בתיקון המידות. כמובן, צריכה לדעת שהמלחמה בין הטוב לרע, שקיימת אצלנו בנפש, היא ממשיכה כל הזמן. ולהפך, כשאדם הולך ורוצה דווקא לעלות ולהתעלות, היצא הרע מנסה עוד יותר להפריע. צריך לדעת שהמלחמה הזאת היא משהו שהוא, אפשר להגיד, מפריע, אבל הוא בהחלט נכנס פה בעניין הזה, ואי אפשר להתעלם ממנו. וצריך לדעת שמצד אחד אנחנו צריכים להמשיך את המלחמה היומיומית, מצד שני לתקן ולתקן את המידות שלנו. והדרך הכי טובה כדי לנצח במלחמה הזאת ולהגיע באמת להתעלות הרוחנית ולכל הדברים הנעלים והטובים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, אנחנו צריכים להתנהג כמו במלחמה. להתנהג ולהתגייס לעזרתנו את כל תכסיסי המלחמה. אחד מתכסיסי המלחמה, הדרך הטובה להילחם, זה לעשות הערכות מצב. אדם, ניקח מדינה שיוצאת למלחמה. יש להם הערכת מצב ראשונית. כוחות האויב, כמה, מה, איפה הם מרוכזים, מה התוכניות שלהם. לפי זה הם מרכזים כוחות, מחליטים מה לעשות, קובעים איזושהי מדיניות במלחמה, קובעים איזשהו סדר ואיזושהי דרך. אוקיי, מתחיל להם הראשון למלחמה. תמיד יכולות להיות הפתעות, פתאום מסתבר שזה לא בדיוק. לפעמים קורים כל מיני דברים שמשתנים, וצריך לשבת לפחות בסוף כל יום או אחרי כל דבר, ולעשות הערכת מצב, מה קורה, איפה אנחנו עומדים, כמה, מבחינת מלחמה, כן? כמה אנחנו התקדמנו, כמה אנחנו נכשלנו, כמה הובסנו, דברים שהתגלו. לראות מה המצב של האויב מבחינת מורל, מבחינת מערך כוחות, לבדוק אם האנשים שעד היום עזרו לנו, ידידים או מדינות ידידות שבאו לעזרה, ממשיכים לעזור לנו, אולי הם מרגלים מוספים, אולי הם באו בעצם במטרה אחרת, אולי הם הפכו את אורם. עכשיו, מדינה שיוצאת למלחמה ולא עורכת את הערכות מצב אלו, קרוב לוודאי שהיא נופלת בקרב במוקדם ובמאוחר. כי לא ייתכן שהמדינה לא תעשה את הערכת מצב, כי המצב מלחמה הוא מצב שהוא דינמי, הוא משתנה כל הזמן. וצריך כל הזמן לעשות את הביקורת הזאת. באותה מידה זה בנפש שלנו. כשאנחנו יוצאים למלחמה הזאת, מלחמת הטוב והרע, עם תיקון המידות שאנחנו רוצים לבצע, צריך לבדוק מה קורה פה, שנקרא מי נגד מי. אנחנו יודעים שיש לנו את היצר הרע, אנחנו יודעים שיש לנו גם את האהבה עצמית, שהיא כמו ידיד כביכול עלינו, שבעצם זה אויב. צריכים לראות איפה היא נמצאת, איפה היא מגיעה ומפריעה לנו, וככה מחליקה דברים במקום שצריך להעלות אותם, ולעשות את הביקורת העצמית. ואנחנו כל הזמן צריכים ללכת עם העניין הזה של לעשות הערכות מצב, איפה אני, לאן התקדמתי, מי הפריע לי, מי לא הפריע לי, מבחינת כוחות הנפש שלי. והזמן לעשות את זה, זה גם לא כל דקה, כי גם מצבי שיעשה הערכת מצב כל דקה, החיילים שלו פשוט לא ילחמו, והכישלון שלו מובטח גם מהצד הזה. אז יש לנו את הזמנים שבהם צריך לעשות את החשבון נפש. וזה עוד אדמור הזקן מדבר על זה בתניה, שיש זמנים ידועים. יש את זמן קריאת שמה של המיטה, שזה סוד חשבון נפש של היום שחלף. יש, דרך אגב, סתם במאמר המוסגר, יש כל מיני שיטות לשיפור הזיכרון. אז אחת השיטות לשיפור הזיכרון אומרת שאדם בלילה לפני שהוא ראשון, יעשה רברס אחורה ויחשוב על כל מה שהוא עשה במהלך היום. אז באמת מאמצים את זה ולוקחים את זה לכיוון של חשבון נפש, זה יועיל גם לזיכרון וגם לחשבון הנפש שלנו ולהתקדמות שלנו. יש הזמן של יום שישי, ערב שבת, שזה הזמן לעשות חשבון נפש של כל השבוע. יש את ערב ראש השנה, חשבון נפש של כל השנה. חשבונות הנפש צריכים להיות בזמנים קבועים, וגם צריך, כמו שאמרנו, להיזהר ולעשות חשבונות נפש בזמנים שהם לא מתאימים. והרבי מביא הזה משל לסוחר גם, שעושה מאזן. סוחר לא יכול לעשות כל יום מאזן, אם עושה כל יום מאזן, הוא יגיד, אוי ואבוי, איפה אני נמצא. כי את המאזן לפעמים אי אפשר לראות גם אחרי יום אחד. אנחנו עובדים על איזשהו משהו, וזה דרך אגב נכון גם אצל ילדים, שאנחנו מנסים לחנך את הילד ולהביא אותו לאיזשהו מצב, להעביר אותו לאיזשהו תהליך, צריך לדעת שהעבודה היא תהליכית, כמו שדיברנו בהתחלה, זה עניין של עיבוד, זה עניין של תהליך, אנחנו מצפות שנלחץ על הכפתור ונשתנה, או הילד ישתנה. צריך לדעת שזה תהליך, ובבדיקה שאנחנו עושים, גם אנחנו עושים בדיקה של חשבון נפש כל ערב, מי שלא נופלת ככה למיטה ונרדמת מבלי יכולת לחשוב עוד על משהו לפני שנרדמים, צריך לראות איפה התקדמתי ביחס לתהליך. צריך לדעת שזה תהליך, ולא לצפות שהיום בבוקר החלטתי שאני עובדת על מידת הסבלנות, והנה, תראו לאן הגעתי, כי לא ייתכן שמהבוקר לערב אני כבר יהפוך את עצמי. העבודה היא עבודה של תהליך. מה שצריך לשים לב זה מאוד מאוד לבדוק שוב, כל מה לעשות את הביקורת העצמית ולבדוק איפה אני נמצא, ושלא מתערבת לי פה האהבה העצמית הזו או דברים אחרים שקוראים לי להחליק ולחפות בעצמי על עניינים שהם בעצם לא קשורה. אז עד כאן זה הפרק של החינוך העצמי, ואנחנו בעזרת השם בשבוע הבא, בשיעור הבא, נמשיך עם הנושא של תיקון המידות, שהוא גם ביחס כמובן לעצמנו, אבל גם ביחס לאחרים. עכשיו אנחנו נקרא כמה הלכות בקיצור שולחן ערוך, שורה של הרבי, שהשיעור צריך לכלול גם הלכות. ואחר כך אנחנו נסיים בסיפור חסידי. דקה אחת. ובאמת נלך על הלכות זה מתאים לנו נפתח בזה, נעבור זה במשך הזה. יש בה קיצור שולחן ערוך סעיף חפתת, מידות שרגיל בהם אדם את עצמו, שמדבר על תיקון המידות. אז זה פשוט עניין של הלכה, ונקרא מה כתוב שם. סעיף א', אנשים חלוקים הם בדעותיהם, פירוש בטבעיהם. יש אדם שהוא בעל חמה וכועס תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת אליו ואינו כועס כלל, או שהוא כועס פעם אחת בהרבה שנים. יש אדם שהוא גבל ביותר, ויש שהוא שפל רוח ביותר. יש שהוא בעל תאווה, לא תסבע נפשו מהלוך בתאווה. ויש שהוא בעל לב טהור, ולא יתאווה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם. הוא ממשיך מביא פה כל מיני דברים, את כל ההפכים שיש במידות. כל אדם צריך לדעת שיש חילוק מאדם לאדם. יש אנשים שיש להם מידות מסוימות, ויש אנשים שיש להם מידות הפוכות, ויש... כל מידה ומידה יש לה את שתי הקיצוניות שלה. ובסעיף ב' הוא אומר שהדרך הטובה והישרה שאדם צריך להרגיל את עצמו זה ללכת בדרך האמצעית. למשל מידת התאווה. מצד אחד, אדם שלא מתאווה לכלום פשוט לא יחיה. כי אפילו לא יאכל ולא ישתה. לאדם צריך להתאוות דברים שהגוף צריך להם. צריך שיהיה לו כן קצת את מידת התאווה, שהוא ירצה לאכול, לשתות, מה שהוא צריך בשביל להתקיים. או גם למשל עניין של פזרנות וקמצנות. מצד אחד לא לפזר אותו מדי בלי חשבון שלא יישאר לו בשביל האוכל שלו ושל בני ביתו. מצד שני, כמובן לא להיות קמצן, אלא לתת צדקה כמו שהוא יכול, להלוות כראוי למי שהוא יכול. זה דבר מביא גם דוגמה של אדם לא יהיה יותר מדי מהולל ושוחק, יותר מדי שמח ומתלוצץ. מצד שני, לא עצוב מדי, אלא צריך להיות שמח. בסבר פנים יפות, והוא מסיים את הסעיף הזה, ואומר מי שהולך בדרך האמצעי נקרא חכם. זה לגבי הלכות. עכשיו אנחנו נסיים בסיפור על הבעל שם טוב, שאפשר לקחת אותו לעניין של הסתפקות במועט. היה אצל הבעל שם טוב הקדוש, היו כידוע שני סוגים של חסידים. היו את החסידים הצדיקים, הלמדנים, כמו המגיד, התולדות יעקב יוסף, הרבה חסידים שהם היו בעצם רבנים, והתקשרו לבעל שם טוב. מצד שני, גם את היהודים הפשוטים, אלה שבקושי ידעו להתפלל ולהגיד קצת תהילים, שגם אותם בעל שם טוב קרב ביותר. אחד התלמידים הגדולים של הבעל שם טוב, שאחר כך היה ממשיך דרכו מלא מקומו, היה רבי דובר, המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה גר בעיר מזריץ', ובתקופה הזאת הוא היה מלמד שם. אמנם הוא היה רב מאוד גדול, והציעו לו הרבה כתבי רבנות מהרבה עיירות, אבל הוא סרב לכל הכתבי רבנות, ובחר להיות מלמד, ללמד תלמידים, והוא לימד אותם בלי כסף. ואת הפרנסה שלו הוא מצא מכל מיני מלאכות שעבודות שאשתו עבדה בהם. הוא גר בבית קטן, באחד הסמטאות היותר קטנות ועניות של מזריץ', ממש במקום הכי עלוב שיכול להיות. באחד הפעמים הגיע לבעל שם טוב לשבת עורך יהודי פשוט, מהחסידים היהודים הפשוטים, שהיה גר באיזושהי עיירה קרובה למזריץ'. אותו חסיד, יהודי פשוט, כשהוא בא להיפרד מהבעל שם טוב לפני שהוא נסע הביתה אחרי שבת, הבעל שם טוב ביקש ממנו, כשאתה הולך הביתה, בדרך הביתה תתכנס למזריץ' ותמסור שם פריסת שלום לאחד מגדולי המקושרים אליו ומטובי תלמידי, הרב, הגאון, הצדיק, קדוש ונורא רבי דובר. טוב, חסיד כמובן הסכים ונסע. הגיע למזריץ' ומתחיל שואל אנשים, איפה גר פה הצדיק רבי דובר? היה בטוח שזה ודאי אדם מפורסם. אף אחד לא יודע להגיד לו. עד שאיזה מישהו אומר לו, אולי אתה מתכוון לרבי דובר המלמד, שהוא גר באחד הסמטאות שם העניות, יכול להיות שאליו אתה מתכוון. הוא ניסה, הלך לאותה סמטה, הגיע לבית קטן, חלונות קטנים, שמשות שבורות. הוא נכנס, הוא ראה את המגיד ממזריץ', הוא ראה אישה שהוא ראה אותו עם הדרת פנים, הוא הבין שכנראה אליו הבעל שם טוב התכוון. טוב, נתן לו שלום, אמר לו, טוב, אני כרגע מלמד את התלמידים, אני לא יכול לקבל אותך, אז תבוא מאוחר יותר. ובינתיים הוא ככה הסתכל סביב, הוא ראה את העניות והדלות הנוראה שהייתה בבית, אפילו כיסאות ושולחנות לא היו שם. הוא ישב על חתיכת גזע עץ, והתלמידים ישבו על קרשים שהניחו אותם על גזעי עצים. ממש שולחן היה באותה צורה, בקיצור משהו ממש עניות משוות. הוא לא היה לו עניין סתם לעמוד ולחכות שם, אז הוא יצא בינתיים לסדר כמה עניינים במזריץ'. בינתיים הוא פגש אחד מהמכרים שלו שהיה גם כן חסיד של הבעל שם טוב מהיהודים הפשוטים, והם דיברו והוא סיפר לו שהוא הביא איתו שליחות פריסת שלום לרבי בר, שהוא תלמיד של המגיד, וסיפר לו שהוא הופתע למצוא את המקום ועד שהוא מצא אותו. אז אותו חבר אמר לו, כן, אני יודע, אני שמעתי עליו, אני יודע שהוא באמת הוא גאון גדול וצדיק, והוא בחר במלמדות במקום ללכת להיות רב שהציעו לו כתבי רבנות מהרבה עירות. הוא אמר לו, אתה הולך אליו, בוא אני אלך יחד איתך. טוב, הם התקרבו, הם הלכו למקום ככה, שהם ידעו שהוא סיים את זמן הלימודים שלו עם התלמידים. אז הם הלכו, בינתיים אותו חסיד שהשנתו שלח אותו מסתכל סביב, הוא ממש מזדעזע מהמקום הנורא, רחובות, סמטאות דלות, כל העניות, ולא מבין איך המגיד יכול לגור במקום כזה. כשמגיעים לבית של המגיד ממזריץ', הם כבר רואים שזה התקרב שעת הערב, אז את השולחן, הורידו את הקרשים ששימשו אותם כשולחן, ועל הקרשים האלה ששמים שקי קש, ושם הילדים הולכים לישון. הקרשים של השולחן הפכו למיטות. טוב, ואומרו את המגיד יושב על הבול עץ ולומד תורה. נותן לו שלום ומסר לו את הפרסת שלו מהבעל שם טוב, והמגיד שמח מאוד. ואמר לה, בבקשה תשבו, מציל להם לשבת שם על הקרשים, מה שהיה לו בבית. החסיד, האורח, שליח של הבעל שם טוב, כבר לא יכול להתאפק. ואמר למגיד, תראה, אני אגיד לך משהו, אני אמנם לא אדם עשיר, אבל תבוא לבית שלי, אז תראה, ברוך השם כיסא, ספסל, מיטות לילדים, שולחן, דברים מינימליים. המגיד ממזריץ' אמר לו, נכון, בבית מצב אחר, בבית צריכים כיסא, מיטה, שולחן ומנורה. ואותו יהודי הבין את זה. הוא הבין שאנחנו בעצם, מה שהמגיד התכוון אמר לו, אנחנו בעולם הזה, אנחנו, זה רק עולם הרי. זה לא הבית שלי. במילה אני לא מחפש פה את המותרות, אפילו לא את המותרות, אפילו מספיק לי. אני צריך שולחן? יש קרשים, יש בולעת, זה עומד, אפשר לשים את זה מפה, אפשר לשים את זה אוכל, אפשר להשתמש בקרש הזה, אחר כך לשים את זה, אני לא זקוק לשום דבר. אני מסתפק בדברים האלו, כי אני לא בבית עכשיו. אני, המיטה, שולחן, כיסא ומנורה, זה למשל הדברים שאדם צריך לתקן, על מנת לזכות לעולם הבא. ושם אני מכין דברים. לעולם הזה אני לא זקוק לשום דבר. אז הם לא מבקשים איתנו היום לקנות בולי עץ במקום שולחנות ודברים דומים, אבל הסיפור הזה יכול באמת להכניס קצת פרופורציות בדור של שפע, לפעמים אפשר להכניס להביא אותו לילדים, שפעמים רואים כל מיני דברים אצל אחרים, מבקשים, אז זה דבר שנקודה למחשבה שיכולה התעורר אצלנו ואצל הילדים שלנו. אז שיהיה לנו באמת הצלחה בכל עניינים, בחינוך הילדים, וגאולה קרובה תכף מיד ממש. יחי אדוני, מורנו רבנו, מלך המשיח לעולם ועד.